אז עכשיו אנחנו חוזרים אם כן להתחלה. ההתחלה של הכל הייתה להבין את המושג עלייה בעולם. סייבר, אורי, שמה התחלנו עוד לפני שהתחברנו, מההתחלה, מההתחלה. מה זה עלייה? היסוד של הכל היה דברי הארי הקדוש, שאומר שהשבת היא עליות העולמות. זה המושג, ואנחנו לומדים את המושג עלייה כבר הרבה זמן. זה הניסיון לקלוט. כל מה שהיה עד עכשיו, הסביר לנו בגדול, שהנשמות של ישראל, שהם בעצם מבחינת נשמת אדם הראשון, נשמות ישראל, הם גבוהים לאין ארוך מהמלאכים. המלאכים הם ברואי פה, וברוח פיו כל צבאם, וכל מה שהוא ברו דיבור, גם עת לדבר, ולכן גם עת לחשות. כי כל מה שהוא ברו דיבור, הוא אוטומטית כפוף לזמן ולמקום. בסדר? כל דיבור הוא פונקציה של זמן ומקום. לעומת זאת, נשמות ישראל, אומרים חז"ל, עלו במחשבה. כלומר, לא מצד המעשה, לא מצד הדיבור, אלא מצד המחשבה. והמחשבה והשכל, בסדר, הם טרין רעין בלא מתפרשים, הם כאילו אני עצמי. טוב? לכן נשמות ישראל הם נצחיים. ואז הייתה השאלה הפתיחתית של הכל, אם זה נשמה, ואמרת לי תמיד, למה יורדת הנשמה לעולם הזה? מה הקוד שלנו? ירידה, צורך עלייה. לאן עלייה? למעל עלה במחשבה. זאת שאלת הקוד של כל המאמר. בסדר? מה עלייה? איזו עלייה? אני מבין עלייה, בסדר? בין מדרגות מסוימות, גשמיות, רוחניות, הנקודה היא לא רוחני או גשמי עכשיו, לא להתבלבל. לכאורה, מה יכול להיות עלייה מעל עלה במחשבה לפניו? אני מבין ש... וזאת מהפכה גדולה, גדולה שאני צריך לעשות, שויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, זה גבוה לאין ארוך ממלאך. טוב, זה מהפכה בשבילי, זה עצמו ייקח לי 50 שנה להבין, אבל קלטתי שזה מצד המחשבה, הנצח, הנשמה, וזה ברו דיבור. עשה לי התניה מהפכת עולם ואמר זה שהמלאך הוא תק שנה, 500 שנה מהלך, זה סימן שהוא גוף. אבל הנשמה, הבנתי, כל זה מובן. לכן אני מבין מה זה גן עדן. אבל מה זה ירידה צורך עלייה? לאן מזה אפשר לעלות? כאן מתחיל השליש השני של המאמר. עברנו את השליש הארוך. עכשיו מתחיל השליש השני, והוא החלוקה לפרקים, ארבעת הפרקים הקרובים. אצלכם זה לא החלוקה הזאת, זה פרק אחד ומשהו. כאן מתחיל השליש השני של המאמר, וגם בשליש השני עוד לא חוזר האדמור הזקן אפילו פעם אחת למילה שבת. הפאנצ'ליין, הפינאלי של השבת כעליית העולמות, זה השליש האחרון של המאמר. בשליש השני הולך האדמור הזקן לקבוע עוד איזושהי נקודה שיקח לנו הרבה זמן להקל אותה. היא נקודת C. בסופה נצטרך להבין שהמצוות הגשמיות, כשאני אומר המצוות הגשמיות, אני מתכוון הפעולות הגשמיות שיכול אדם לעשות. הן לא רק בעלות ערך מפני שעל ידן אתה מבטא את רצון השם. זה ההסבר הראשון שלה. למה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא? נו, על פי התניה, למה? זאת מהפכה בפני עצמה, אנחנו פשוט עולים פה במדרגות, אז נימר לנו שהמהפכות הקודמות הן פחות מהפכות. הכל פה מהפכה. למה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא? כי העולם הבא הוא עולם ההשגה. הוא עולם הבינה. בסדר? יכולת ההתבוננות שלי היא תמיד מוגבלת. טוב? גם כשאני נשמה בעולם הנשמות. אבל הנשמה היא נברא. גם כשאני הנשמה שנקראת קדושים בכל יום יעללו חסלע. שהיא יותר מהמלאכים של קדוש קדוש. אבל אני עדיין במסגרת בורא קדושי. אני נברא. בסדר? שהולך עכשיו מפני שאין לי כאבי בטן עכשיו, ולכן אני יכול להגיע יותר מוקדם, ולכן אני יכול לרוץ יותר מהר, ולכן אין לי עיכובים, כי אני לא עייף. אבל אני לא הופך לאינסופי, אני לא הופך לבלתי מוגבל חלילה. אני לא הופך חלילה חלילה לאלוקי. בסדר? אלא מה זה העולם הבא? שיש לי פחות מחיצות, ופחות מחיצות, ופחות מחיצות, ופחות מחיצות. בסדר? אבל תמיד אני מה? מוגבל. לעומת זאת, מה זה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא? סוף דבר, הכל נשמע, אומר קהלת, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם, ולדעתי כתוב שם, ולא העולם הבא זה כל האדם, אלא זה, פה, את מצוותיו שמור, זה כל האדם. אתה יודע למה? כמו שאמרנו, כי אני לא מבין מה זה חשמל. אבל כשהחשמלאי אמר לי ללחוץ במתג, אני מבין שאני במתג מפעיל את החשמל של כל המפעל. בסדר? לשאלה למה התשובה היא ככה? כי המצוות מצוותות אותך. עושות צוות, עושות צוותא. המצוות נקראות בזוהר הקדוש, ככה זכור לכולנו, איברים, אבל לא רק של האדם, אלא איברים דמלכה. מה אני יכול לעשות? בפיזיותרפיה, כשאני נוגע באיבר הזה הנכון, אני נוגע ביסוד. בלי שאני מבין כלום. בסדר? גם בלי שלמדתי את זה. אני צריך לדעת את הכללים, את יסודות ההשתלשלות באופן כללי, ואז אני פיזיותרפיסט מצוין. ההפך, עדיף שאני לא אעסוק עכשיו במה שאני לא צריך. אני צריך לדעת איפה לגעת. בסדר? בענבה, עוד יותר ענבה. אני לא יכול לרפא. אבל אני יכול לעשות הכל, אני יכול לגעת בנקודה. יפה. עד כאן הבן. על פי זה נגדיר הגדרה. זאת הקדמה לכל הפרקים הבאים. על פי זה נגדיר הגדרה. זה נכון לגבי כל מצווה. אם אומר לי הקודש ברוך הוא לעשות מצווה שנראית לי קטנה, אל תהי קטנה בעיניך. איך אתה יודע אם האצבע הזאת פועלת או האצבע הזאת פועלת? אלא שאם יש לי עכשיו שתי מצוות. האחת, לייחד את השם. והשנייה, ליטול לולב. מה אתה הסברת לי? אל תהי נטילת הלולב וזו קטנה בעיניך. אתה חושב שרק לייחד את השם זה גדול? גם נטילת לולב. נכון? אתה לא יודע מה גדול ממה, איך. בשלב הקרוב הולך התניא לעשות לנו מהפכה נוספת, שהיא מהפכת עולם. והוא הולך לומר לנו שהמצוות הגשמיות מצד עצמן הן גבוהות לאין ארוך מהמצוות הרוחניות. זה לא הגיוני, זה לא נתפס לנו בשכל, זה ייקח זמן להגיע לשם, אבל לשם הוא הולך להגיע. כל מצווה גשמית, כל פעולה גופנית גשמית, היא גדולה לאין ארוך ממצווה רוחנית. ואהבת את השם אלוקיך. בסדר? ייחוד השם. וזה יביא אותנו למושג העלייה. ואז נלך לאט לאט עם הדברים. בסדר? לצורך זה הוא יקדים נקודה אחת שקשורה לתחיית המתים. וכמו שאתם שמים לב, זה שיטתו של התניא, הספר המרכזי שמחזיק היהודי שיושב מולו, יהודי שבא לכפר ויודע ללמוד או לא יודע ללמוד, גאון או לא גאון, זה סידור. סידר. ובסידור הוא דיבר איתו כבר שבוע וחצי עכשיו על אתה קדוש. הוא קדושים בכל יום. ופתאום הוא קדושים בכל יום זה הוא. ועכשיו הוא עובר אותו לאט לאט לתחיית המתים. הוא לא לומד איתו סידור. זה לא שיעור בסידור. אבל זה את זה הוא יודע. בסידור. כי על פי התניא, התפילה היא הרגע, היא הדבר שהופך את האדם לאדם. ואדם עין לעבוד את האדמה. האדם הוא המתפלל. וכשקבעו את התפילה, קבעו אותה לפי הצרכים האלה. לכן השימוש בתפילה כל הזמן הוא מהצד, אבל הוא מה שייצר את כל החיות. אך עניין העלייה מהו? בסדר? וגם להבין. והנה, יש לכם יהודה בפנים, יש עכשיו? יופי. אך עניין העלייה מהו? וגם להבין, והנה נודע, בעיקר קיבול השכר הוא בזמן תחיית המתים, חיי המתים, קיים אמונתו לישני עפר. איך כתוב בתורה? היום, אם בקולו, היום לעשותם, וחז"ל אומרים היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. נתניה יעשה לנו שנייה סדר בדברים שהם נראים לנו תמיד רק מילים. מחר אין פירושו בגן עדן, כי גן עדן זה היום. הוא מיד יסביר. מחר עניינו בתחיית המתים. מושגים שיוסברו עוד שנייה לפני שמתחילים בכלל, ואז הוא יתחיל במושג העלייה. וגם להבין והנה נודע בעיקר קיבול השכר ובזמן תחיית המתים, וכמאמר רבותינו זכרם לברכה ודע, מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא, ולא עכשיו. שאם הפירוש של לעתיד לבוא על הגן עדן, אם לעתיד לבוא פירושו בגן עדן, מהו לישון לעתיד? הלא הגן עדן ישנו גם אתה לנשמות בצייתה מן הגוף. איך אתה הבנת לעתיד? כשתהיה בן 120? הרי כשעכשיו עולם הנשמות, אמריקה זה לעתיד לבוא או אמריקה זה עכשיו? זה עכשיו, רק שם.
ואני לא שם.
אני לא שם, אבל זה לא לעתיד לבוא. זה קיים, רק אני לא שם. סבא שלי שם. אז זה לא לעתיד לבוא. לעתיד לבוא פירושו במשהו שאין לו שום הבנה פה. אין אף אחד שעוד הגיע לשם. זה לעתיד לבוא. זאת הפיכה בתפיסה. גן עדן זה לא אני לא שם, בסדר? אלא עוד לא הגענו לשם. אלא בוודאי קאי, קאי פירושו מוסב, בוודאי קאי זה הולך, מדבר על תחיית המתים. לפי שזהו עיקר השכר ועליית הנשמות. כדרכו, כשהוא מתחיל עניין, הוא אומר את הקודים, ולאט לאט הוא יתחיל לפרט אותם. מהו עניין העלייה? מהו עניין העלייה? סיאו יופיע בתחיית המתים. נכון? סיאו של עניין העלייה יופיע בתחיית המתים. אבל אנחנו נראה עוד מעט שעניין העלייה הוא פה. נכון? שימון, איך אנחנו אומרים ביום שני בשעה? שלוש. בוא. זה גם... מה זה בגלל זה מה? בדיוק, אתה בנית על חמש. אני אמרתי לך. וגם זה צריך להבין למה קיבול שכר העיקרי הוא לנשמות. סליחה. אלא בוודאי קאי על תחיית המתים לפי שזהו עיקר השכר ועליית הנשמות. וגן עדן אינו אלא לפי שעה עד התחייה. צריך להבין את המושג הזה, זה מושג מאוד יסודי. בכלל, גן עדן הוא לא לעתיד לבוא, לא כי עכשיו זה לא פה, כי אתה באמריקה וגם פה. אלא כי גן עדן זה זמן ביניים. כלומר, האמונה שלנו מדברת, ובזה אנחנו מתחילים את 18. יפה מאוד. יש תחיית המתים, ויש עולם הזה. באמצע, יש תחנת מעבר שבה נפרדת הנשמה מהגוף. זו תחנת מעבר. עוברים חדר. גאון מבילנה אמר לביתו, כשהיא בכתה מאוד לפני שהוא הסתלק, תראו מדהים שם של כל ההסתלקות, למה את בוכה? אני עובר לחדר השני. למה לבכות? אני עובר לחדר. כל פעם שאני עובר לחדר את בוכה. אני עובר לחדר. עכשיו אני עובר לחדר השני, זה באותו בית עדיין. ושם חדר המעבר. כלומר, זה לא הלעתיד לבוא. בסדר? לעתיד לבוא פירושו, יש עולם הווה, שאם הוא בן 5,770 שנה, אז העולם ההווי הזה יש לו ודאי תחנות, תחנות, תחנות. אבל כולנו בעולם ההווי הזה. בעולם הזה אנחנו מתייחסים אל עצמנו ואל אברהם אבינו באותו עולם, אנחנו באותו חדר. ודאי שיש תחנות מעבר שם. בסדר? ויש לעתיד לבוא. טוב? ללעתיד לבוא הזה קוראים אצלנו תחיית המתים, והוא כמובן עוד לא נכנס, הוא ידבר על זה עוד מעט. וגם זה צריך להבין למה קיבול שכר העיקרי הוא לנשמות כשיהיו בגופים דווקא. מי ששם לב רואה שבסגנונו של האדמור הזקן יש כאן כאילו פתיחה. אולי הייתה שם איזו הפסקה באמצע המאמר, וכאן הוא כאילו פותח. עכשיו תמיד כשהוא פותח הוא זורק כמה אתגרים, אתם זוכרים, זורק כמה פק 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 פק, ואחרי זה נתחיל לפרק אותם. אז זה כאילו איזה מין התחלה מחדש. גמרנו שליש א', ועכשיו התחלה. מהו עניין העלייה? עיקר קיבול השכר הוא בתחיית המתים. מה ההבדל בין גן עדן שהוא תחנת מעבר לתחיית המתים שהוא נקרא לעתיד לבוא? וזאת מהפכת עולם, כי גן עדן שהוא בעצם תחנת מעבר, החדר השני, הוא העולם ההפוך ממני לגמרי, כי הוא נשמות ואני נשמה בגוף. אבל הוא נכנס בסוף לאותו אוטובוס. במילה אחת, כי כאן הכל מצד שמך, ההערה, עוד נבין את זה עוד מעט, כאן הכל, עוד רגע נבין, בממלא כל אלמין, ואז מגיעים לתחיית המתים, ושם נפגשים, אני כבר אומר את הקוד, עם סובב כל אלמין. לסובב כל אלמין יש חוט להט שקשור לכאן. הוא השבת, עוד נדבר, אבל סובב כל אלמין הוא העלייה, העלייה מממלא לסובב. אבל זה קודים וצריך להתחיל לאט לאט. אך העניין, כל פעם כשיש פתיחה כללית חכו למילים אך העניין הוא, בסדר? ואז הוא יתחיל. שוי, אך העניין על פי מה שכתוב בזוהר, דאין סוף ברוך הוא סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. כלומר, הקדוש ברוך הוא בכבודו, בעצמותו, ודאי אין לנו בו שום הבנה. אבל הקדוש ברוך הוא נמשך אלינו, מתגלה לנו הנבראים, לנו הנבראים כוונתי עכשיו לנשמות, למלאכים, לחיות, לפרחים, לי ואברהם אבינו, לכולנו. בסדר? בשני אורות, בשתי צורות. סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. מושגי יסוד שתמיד אנחנו מזכירים, ומושגי היסוד האלה הולכים להתברר עכשיו בהקשרים שלנו. כמו שבמאמר הזה בכלל הוא נגע בהרבה מושגי יסוד והפך לנו פתאום את העולם. אור, שפע, אור חמה. כל המושגים האלה שתמיד דיברנו, אבל עכשיו הם התחילו להתברר. פירוש. א', נקדים, הוא אומר, לפני שמתחילים, כי הנה עצמותו יתברך אינו בגדר השפעה כלל. תספק בזה. אני מדלג על הסוגריים שבאים עכשיו. כי הנה עצמותו יתברך אינו בגדר השפעה כלל. לפני שמתחילים בכלל, הוא אומר, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על האורות שלו, על ההמשכות שלו. לא על עצמותו. כל דבר שאתה קורא לו משפיע, כל דבר משפיע, אוטומטית אומר שיש משפיע ומושפע. סליחה? בדיוק. ויש שפע שעובר מהמשפיע למושפע. זה אוטומטית אומר שיש כאן שני דברים. ואין כאן שני דברים. אין עוד מלבדו. מבחינת מהותו ועצמותו אין עוד מלבדו. שמע ישראל, השם אלוקינו, דיברנו הרבה על השם היה הווה ויהיה שהוא אלוקינו, ועכשיו לסוף של שמע ישראל, השם נו, אחד, פירוש אחד, אתה לבדך, אין כאן כלום. איך שאל האדמו"ר האמצעי כשהוא היה קטן את התניא? אז אם השם אחד, ואין כלום, אז איך ואהבת? מצוין. לא מבין, אני רוצה ואהבת, אבל הוא אחד. תשובה, זה לא את עצמותו, זה את אור. המילה אור. זה לא את עצמותו, זה את אור. עצמותו יתברך. סליחה, אנחנו לא מדברים על זה. אינו בגדר השפעה. הבנתם את המושג אינו בגדר השפעה? השפעה זה תמיד משהו שיש בו הפרדה בין המשפיע למושפע. לכן אנחנו אוטומטית מעדיפים את המילה אור, וגם היא לא מספיקה לנו בלי לזכור את העניין הזה שאמרנו עכשיו. זה סך הכל דרכים לחשוב יותר נכון. השפעה אוטומטית עושה לנו קנקן של מים, שאני משפיע שפע לקוס, ואז אני מסתכל בקנקן ואומר, וואי, נשאר חצי קנקן. טוב, אז גדלתי מהשלב הזה ואני מבין שלא זאת ההשפעה של הקודש בור. אז אני מעדיף במקום שפע אור. מה זה אור אמרנו? שמש. שלא משנה אם תגיף את כל הטריסים בעולם, בסדר? היא מאירה והיא לא מרגישה שאם עכשיו נפתח 100,000 טריסים, אז השמש חסרה כי היום היא הייתה צריכה לעבוד הרבה פיוזים. כי היו הרבה טריסים פתוחים. היא הייתה צריכה להגיע להרבה בתים. היא פועלת אותו דבר. אז בדוגמה הזאת של המשל, יותר קל לך לקלוט שזה לא גורם כלום למשפיע. אז במקום המשפיע אני מדבר על האור הראשון. לכן קל לי יותר להשתמש במילים אור. דיברנו, מצוין. אני קולט שכל מה שאני מקבל זה מהקרן, והיא שממה לגבי המקור, כלום, אבל היא שם. אל תקרא שמות אלא שמות. היא עושה, היא בורת. היא בורת, יש לאור הזה כוח. לקרן הזאת יש כוח לתת אנרגיות לייבש אצלמה. ואני יודע שזה לא השמש עצמה. ואני יודע שזה מהשמש, ואני יודע שכשהקרן אור הזאת תחזור ציורית לשמש, היא תסלט. ויש לאור כוח. לכן קל לי להשתמש בביטוי אור, הוא מצוין לי. בסדר? והתשובה אגב לשאלה, אם השם אחד, אז איך? ואהבת, אור, אור, אור. אמרנו הרבה פעמים. כפול שתיים זה ואהבת. אור זה אין סוף, לא כפול שתיים, בתיה. אור שווה אין סוף. אור, במספר שלו זה אין סוף. אור. אבל הוואהבת זה מופיע בזוהר. שוואהבת זה האור כפול שתיים. הרז. נחזור רגע, שלא נצא. פירוש. כי הנה עצמותו יתברך, הקדמה כללית, אינו בגדר השפעה כלל, לא על עצמותו אנחנו מדברים. בסדר? בכלל. כשאני מדבר על סובב כל אלמין, ממלא כל אלמין, אני מדבר הכל, 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 רק על מה? הנמשך והמתגלה ממנו לנבראים. ולכן פירוש אור אין סוף, היינו, נראה ככה כמה שורות ביחד, על החיות המאיר ונמשך ממנו יתברך, אבל לא להתבלבל, זה לא סתם חיות, אלא זה חיות שיש לה כוח להחיות את העולמות. לא שאני אומר, האצבע הזאת היא מפה, אלא זה קרן שיש לה כוח להחיות. כמו זיו, לכן אגב זה כל המושג של בריאה שאנחנו אומרים כל הזמן, כי אתה כל הזמן חושב שאתה יש בפני עצמך, כי אתה רואה כל פעם את המקור ואתה אומר, זהו, הנה הגעתי למקור. כמו בארכיאולוגיה, אתה חושף, מגיע למקור ואומר, הגענו. ואז אתה קויפר. כי אתה אומר, הגעתי. מה הגעת? זה הכל כאילו. ולכן פירוש אור אין סוף, היינו על החיות המאיר ונמשך ממנו יתברך להחיות העולמות. שהוא כמו זיו והערה לבד. כמו זיו השמש לגבי השמש. אלא שזהו כמובן משל גשמי. וכיוון שהוא הולך לדבר על המשל, הוא מזכיר לפני כן שהמשל הוא משל רק גשמי. ואנחנו עוסקים פה במשהו אין סופי. ופירוש המשל. היינו. כי לפי שעצמותו יתברך הוא מחיה החיים. הוא מחלקל חיים. אני רוצה שנבין את המושג הזה. מחלקל חיים זה מושג שאנחנו יכולים להבין לכאורה די בקלות. מה זה מחלקל חיים? נותן להם כלכלה. מחלקל חיים. אבל מה זה מחיה חיים? הם חיים. אני מבין מה זה מחיה, מתים. לא מבין איך, אבל אני מבין איך מה צריך להחיות, מתים. אני צמא ואני אומר, אני רוצה שיחיו אותי. טוב. אבל מה זה מחיה החיים? הביטוי מחיה החיים הוא ביטוי של חז"ל על הקדוש ברוך הוא. אם החיים חיים, מה זה מחיה החיים? כאן הוא מתחיל להיכנס למושג שאנחנו צריכים לקלוט אותו כל הזמן. ופירוש המשל היינו כי לפי שעצמותו יתברך, הוא מחיה החיים. הוא מחלקל חיים. על כן בחינת איזה גילוי ממנו דוגמת זיו והערה לבד, הוא מחיה את העולמות, הוא מהווה אותם. מחלקל שווה מהווה. מחלקל זה מחזיק אותו. מחיה זה מהווה אותו עכשיו. כן, עכשיו. מה שכל הזמן אנחנו מנסים להבין, והוא הגיוני לחלוטין, שכרגע אני מתהווה. כרגע אני נברא. הקדוש ברוך הוא מהווה אותי עכשיו. איך אמרנו הרבה פעמים? מה שאנחנו מזכירים את קריאת ים סוף זה לא כי זה נס גדול, אלא כי זה נס קטן. מה זה קריאת ים סוף? אמרנו בזמן האחרון. מה זה קריאת ים סוף? שהקדוש ברוך הוא לקח את הטבע ועצר אותו בשתי דקות. עכשיו הוא לא עצר אותו באיזשהו דבר מדהים. אבנים גם עומדות. מים לא עומדים. אז הוא סידר שתי דקות שמים יעמדו. אני מאוד מעריך, אני גם אמשיך להגיד אז ישיר ואתרגש. מה זה יחסית לזה שעכשיו אני נושם? עכשיו הוא מהווה אותי יש מאין. עכשיו. אם הייתה עכשיו חדר לידה היית מתרגש, נכון? אין חדר לידה, אז אתה לא מתרגש למה? כי אין רעש של מוניטור. כי חזש, כי יש שגרה. אבל הוא מחיה חיים. בסדר? לעומת זאת, קריאת ים סוף, הוא עשה מיש עין. זה גליק.
זה כימיה פשוטה.
זה כימיה. יודע, מה זה? פיזיקה. פיזיקה. אתה יודע לעשות את זה באבנים קטנות, וכבר יודע לעשות את זה עם עין. באמת, כל הכבוד. פילה פילה. ברוך הוא ברוך. זה כל הזמן קורה.
זאת אומרת, קצת יותר קר, ומים
עומדים. בדיוק. אתה נדבר על זה. מים לא עומדים כשהם קפואים. כלומר, אין כזה מרחק בין מים לעמידה. זה מדהים, כשחושבים על זה טיפה, פתאום נהרס לנו כל כיתה א'. אבל תחשבו על זה לעומק, אין כזה מרחק. המערכות קצירה שלמות כתבו ספרים, היום זה כבר פחות פופולרי, כשהיינו ילדים, מרכיבות האלים, האלים, שקריאת ים סוף זה כן, זה לא, זה מה. נכון? אתם יודעים מה זה נס? נס זה שכל העולם עולה לאיזשהו נס גבוה, וזה הכל טיימינג. ספרים שלמים הוכיחו שזה היה מזג אוויר, נכון? וזה הנס.
אל תקרא
איתנו,
אל התנאה.
אל התנאה, כן. תנאי שהתנא איתו הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה בתוכו. בתוך הים נמצא השלב הזה. רק הוא לא התגלה, עכשיו הוא מתגלה. ואתה תופס מה זה שעכשיו נברא יתוש? אתה עכשיו במאבק איתו, הוא רוצה להקוץ אותך. הבנתי, אבל אתה מבין שיש פה עכשיו מאבק על מחיי החיים? זה התהוות. ועכשיו הוא ממשיך. ופירוש המשל היינו כי לפי שעצמותו יתברך הוא מחיי החיים ומחלקל חיים. על כן בחינת איזה גילוי ממנו דוגמת זיו והערה לבד, הוא מחיי את העולמות ומהווה אותם. זו נקודה עצומה. צריך לתפוס אור אין סוף. אנחנו מדברים הרבה על המשפט הזה. הסברנו שאור זה לא המקור. איך הסברנו מדהים בתניה? שלאין סוף זה רק אור. אף פעם זה לא יהפוך להיות המקור עצמו. נכון? יופי. אבל עכשיו הוא חוזר להסבר הנוסף. אתם יודעים מה זה אור אין סוף הוא אומר? שלאור, שזה הקרן, נתן הקודש ברוך הוא כוח להיות כמו מאור. זה מצד אחד אור. וזה לאין סוף לא המאור, ומצד שני יש לזה את הכוח של המאור. האור הזה בורא. כלומר, הפגישה שלך היא בעצם עם שמך. אנחנו מדברים על זה כבר המון. יעללו את מי? את שם השם. כי נשגב מי? שמו לבדו. רגע, אבל אמרת רק שרק אין עוד הוא מלבדו. כמו שהוא לבדו ואין כלום, גם שמו לבדו. בסדר? הודו של שמו, כלומר הזיו, זה על ארץ ושמיים. אתם שומעים את המשפט הזה עכשיו? מה זה הודו על ארץ השמיים? הזיו של שמו, זה מה שאתה רואה אותו כמחיי החיים ומהווה העולמות ומחלקל חיים. בסדר? זה אור אינסוף. לאדם יש זכות עצומה פה, היא מאוד מסוכנת. אתם מבינים כמה זה קרוב לכפירה? למה בריאה זה לברא ולברוא כל הזמן? אתם מבינים שאתה בעצם פוגש משהו שקיבל כוח בריאתי? אבל זה לא משהו נפרד, זה הקרן. על דרך משל, הוא אומר על דרך משל, בואו נדבר על זה בצורה של נשמה. על דרך משל מה שהנשמה מחיה את הגוף. והמשל הזה הוא מצוין בהתחלה, ואז הוא הסביר מה הבעיה בו. על דרך משל מה שהנשמה מחיה את הגוף. נכון שהנשמה מחיה את הגוף, כל אחד מבין. איך אנחנו תמיד אומרים, אני יכול לפרק את האדם ולא יכול להחזיר כי יש נשמה. היא החלק המחיה את הגוף. שהחיות המלובש ברמח איברי הגוף, אגב נשמה אמרנו אתמול ורק עכשיו נוכל להבין את זה, אני מבין את זה עכשיו רק, דיברנו אתמול. נשמה בעברית זה נשמה, סול, ונשמה בעברית זה, עוד מילה, שממה, והארץ הנשמה הזאת תאבד. נשמה זה שממה, נשמה. אתם יודעים למה? כי הנשמה זה פילי פלאות, כי הנשמה זה השם שלי, שם, זה האור שלי, זה האין סוף, זה החיות שלי, בסדר? לא השרירים, לא השכל, לא הרגליים, זיכרון יכול ללכת, הרגליים יכולות ללכת, השרירים, הבטן, הכל. הנשמה לא באה חזרה חלילה אל הקבר, אלא חוזרת למקור שלה. אז למה היא גם נקראת נשמה במילה של שממה? שמו זה גבל. כי הנשמה לגבי מקורה היא שממה. מבינים אשר שם שמות בארץ. הנשמה הזאת, שנתת בי, תהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, היא לא האלוה. היא זיו, של זיו, של זיו, של זיו, של זיו, של קרן, של אור, שהיא לגבי המדרגה הקודמה לשממה. ולגבי היא השם. אתם מבינים איזה דבר פשוט זה מדהים זה? זאת אומרת, היא נשמה, ובאותה מילה בעברית, לשפה לא תאמן, באותה מילה היא נשמה במובן של שממה, והיא נשמה במובן של נתינת החיות. לא, לא, השממה קיימת בגלל שהנשמה הזאת עוד פעם היא בעצם חלק אלוה ממעל, שהוא רק קרן שמש, שאין לה לגבי השמש ולא כלום כביכול, אבל היא השמש. היא הבורט אותי, היא המחיה אותי. מה מחיה? מה נותן לי את כוח הראייה? הנשמה שלי. מה נותן לי את כוח השמיעה? הנשמה שלי. עכשיו בוא ניקח את הנשמה הזאת ונסתכל למקורה אחורה, ומה נגלה? שישמעה. בסדר? קדימה. נכון? על דרך משל, ברור, הכל תביא בזה שנזכן. על דרך משל, מה שהנשמה מחיה את הגוף. שהחיות המלובש ברמח איברי הגוף, שהם חיים מן הנשמה. החיות המשותף. אני עכשיו הולך לרופא עיניים, והוא יודע את מקור החיות של ראייה, של כוח הראייה. בסדר? והמשותף לכל הרופאים שהם לא צריכים לעסוק עכשיו בחיות המשותף שנקרא הנשמה. אבל אין להם מה לעשות פה אם הם לא בטלים בתנותם לזה שאין להם מגע בנשמה. ואז הוא אומר את המילים הבאות. החיות המלובש ברמח איברי הגוף שהם חיים מן הנשמה. כוח הראייה בעין וכוח השמיעה באוזן וכו'. אין זה חלק מעצמות הנשמה ממש. חס וחלילה איבד אדם את כוח הראייה. אז הוא איבד חלק מהנשמה? חס ושלום. זה נגע בנשמה בכלל? כלום. כלומר, היא לפני עצמה, אבל היא מחיה. היא נותנת את הראייה, אבל היא לא חסרה. אלא שהוא בחינת גילוי והערה מהנשמה. כי לפי שהיא בעצמה נשמת רוח חיים, לפי שהיא בעצמה נשמת רוח חיים, אלוקי נשמה שנתת בי תהוראי, אתה משמרה בקרבי. כלומר, זה לא אני השומר, אתה משמרה, זאת אומרת שבשנייה זו כשהיא נותנת לי חיים, זה מכוחך. אז היא החלק אלוה ממעל שלי. בסדר? חלק מהשמש. גם הוא נותן יכולת אנרגיות של שמש? ברור. אבל החלק הזה כלפי השמש עצמה הוא שממה. והחלק הזה מחיה אותי. אתם מבינים למה בהלכה כתוב שיעשה פסיק בין אלוקיי לנשמה בברכה? שלא יתבלבל ויחשוב שהנשמה זה אלוה. עכשיו אתם מבינים? מי שלא מבין את זה לא מבין למה להתבלבל. לא חשבתי אף פעם שהנשמה זה אלוה. אין לי בעיות. בכלל מי שלא מבין אין לו הרבה בעיות. אבל ברגע שאתה קולט לשנייה מה זאת הנשמה, אתה אומר, רגע, יש בי משהו לא מושפע ומשפיע. לא קורה לו כלום אף פעם. זה מדהים. שאני אומר הפוך, כשהגוף יורד, פתאום אתה מגלה כמה הנשמה יותר גדולה. כי ככה התחשב תעשה הכל מהגוף. בעברית, אגב, קוראים לזה גלות. אחרי שיעקב צולע על יריחו, מה כתוב בפסוק הבא? ויבוא יעקב שלם. איך שלם? עכשיו נהיה חסר. עכשיו גילו את השלמות. השלמות לא הייתה כשהוא חלם על סולם ומלאכי אלוקים עולים ויורדים. השלמות הייתה מתי? כשהוא חסר בממונו, חסר בגופו, חסר ברוחו, חסר בתורתו, יוצא מהבוץ עם לבן, עכשיו צולע על יריחו, ויבוא יעקב שלם. שום דבר לא יכול להפסיק אותו. אתה שומע מה הילד אמר למה שאתה שמעת, נשמה פצועה. אם אני סוגר את התריס, האור פועל. רק התריס סגור. אז אני אומר, הנשמה נפצעה, הנשמה לא. האור נסגר.
הנשמתו פרחה, אפשר להגיד.
המושג.
לא אומרים חולה נשמה.
אין דבר כזה.
אין כזה דבר.
יש חולה נפש.
חולה נפש, לא אומרים נשמה.
זה מאוד, במחילת דל, זה מאוד עלוב מבחינה אינטלקטואלית, רוחנית, שלא הפרידו בין המילים האלה, של נפש לנשמה. אני כשאני נסה לפעמים באנגלית לתרגם את המושג הזה, יש איזה תרגום טוב? זה ממש דל בצורה נוראית מבחינת ההבנה. זה עצם החיים. כמו האני, אם אני לא מבין מה זה נשמה ונפש, אני מבין למה אני זה איי.
יש אצלם, יש אצלם הבדלה, אבל זה
ספיריטואל. אז זה רוחני, זה עוד פעם טעות. אני רוצה להגיע לזה שזה גם גופני. גם רוחניות היא גופניות לגבי הקודש ברוך הוא. בסדר, אני לא נכנס לזה. המושג הוא מושג גדול מאוד. אין עוד. לא יודע. כי לפי שהיא בעצמה נשמת רוח חיים, הכל זה משל גשמי, תזכרו את הכותרת, הנשמה היא משל גשמי, אני מסביר לכם למה, בפשטות, לפני שממשיכים. כי בסופו של דבר היא בגוף. בסופו של סיפור, יש איזושהי השפעה של מקרה הגוף על הנשמה. לא הנשמה נפתעת, אבל הנשמה פורחת. אבל האור האלוקי הוא לא בגוף. לכן המשל הוא מצוין עם המגבלות של משל. בסדר? אור יותר טוב משפע. בשביל משל. אבל גם זה לא טוב. אין לנו... הרי המשל תמיד יישאר משל. הוא ממשיך. כי לפי שהיא בעצמה נשמת רוח חיים, על כן בהתלבשותה בגוף, היא מחיה את הגוף. וחיות זה שהגוף חי ממנה, הוא כמו בחינת הערה ממנה, ואין מעצמותה ממש. אף רופא לא יגיד לי, הנשמה שלך פועלת יפה בעין עכשיו. עכשיו העין שלך כבר חוזרת להיות יותר נשמתית. כי אין מעצמותה, למרות שהכל משם. אלא. אלא הכוונה היא, אלא מה השוני בין המשל לממשל. אלא שהמשל הוא מצוין, חוץ מזה שהוא סתם משל. אלא שהנשמה מתלבשת על כל פנים עצמותה גם כן תוך הגוף. כשברוך הוא הכניס את הנשמה על הגוף. ואז נמשך הערה וחיות ממנה להחיות רמח איברי הגוף. לכן יבדיל חלילה בין אלוקיי לבין נשמה. ולכן מתפעלת בעצמותה גם כן ממקרי הגוף. אבל בנמשל למעלה אינו כן. אמנם אתה אומר, אבל הקודש ברוך הוא גם נמצא בגוף. אתם יודעים מה הפירוש הוא נמצא בגוף? הרי לית אתר פנוי מיני. הוא נמצא בכל העולמות. יש כלל גדול. יש כלל גדול. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הוא נמצא בכל, אבל הוא לא, העולם הוא לא המקום שלו. בשונה מהנשמה. הנשמה בגוף. כשהגוף נעלם, הנשמה חוזרת לאוצר הנשמות, והיא עכשיו תתגלגל לאן שהיא תתגלגל, אבל הנשמה היא בגוף. אבל בנמשל למעלה אינו כן, שאינו מתפעל מהעולמות, ואתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. הכל בהשוואה אחת. וכמו שכתוב, אני השם, לא שניתי. וזה קוראים בעברית, סובב כל אלמין. סובב כל אלמין, יוסבר עוד מעט בהמשך יותר, פירושו, אין לזה השפעה שאתה יכול לקמת אותה. זה נותן כוח לראייה, לשמיעה, לרגליים, בלי שאני יכול לראות את צריך ההשתלשלות. זה סובב כל אלמין. יחזקאל, כשהוא רואה את מעשה המרכבה, רואה אופן, זוכרים? אופן בתוך אופן. אתם יודעים למה? סובב זה מהמושג עיגול. עיגול, אתם יודעים מה זה עיגול? עיגול זה דבר שאין לו ראש ואין לו סוף. אין למעלה, באמצע, בהתחלה, זה עיגול. זה המושג עיגול. כל מושג העיגולים, קידושים זה עיגול, טבעת, העיגולים. עיגול זה סובב כל עלמין. כשאני אומר שהאור הסובב כל עלמין, אני לא מתכוון להגיד סובב במובן של תופס מקום, רק סובב. כי אז לא אמרתי כלום. אני לא תופס. אבל זה עיגולי. כשהקו הוא ישר, יש לי נקודות אחיזה. אופן בתוך אופן אומר שכל מעגל הוא בתוך מעגל, בתוך מעגל, בתוך מעגל, בתוך מעגל, וזה סובב כל אלמין. וכמו שכתוב, אני השם לא שניתי. מה פירוש אני השם לא שניתי? אתה רוצה להגיד לי שאותה חיות ניתנת לקוס, ואותה חיות למלאך מיכאל? כן. מבחינת סובב כל אלמין, כמו שאני לא יודע להגדיר לך, איך הנשמה באה לכוח הראייה. ואיך היא באה לכוח אצבע שתיים, כך אני לא יכול להגדיר לך מה בא בקוס ומה בא במיכאל. מבחינת סובב כל עלמין, אני ומשה רבינו והמלאך מיכאל והקוס זה היינו. בסדר? הכל בהשוואה אחת. מבחינת סובב כל עלמין, אתה הוא, נו, עד, נגיד את זה עוד שתי דקות בהקדמה לתפילה, אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא... אבל הרי מי שנברא העולם יש כאן טריליון פרוטונים ואתה אותו. הפרוטונים נוגעים, בסדר? בלילים לאור, הפרוטונים נוגעים בקו ישר, לא בעיגול. הם נוגעים בממלא. הסובב יש קו ממלא, והממלא ממלא אחרת בכוח הראייה ממה שהוא ממלא בכוח השמיעה. והיינו לפי שהוא יתברך קדוש ומובדל ואינו הקדוש ומובדל ואינו מתלבש ונתפס בעולמות. לא נתפס. עיגול. מבינים את המושג של סובב? זה מושג נפלא. אוי ואבוי להבין אותו באופן גשמי. אוי ואבוי. כמו כל המושגים הפנימיים. חס וחלילה. סובב עוד פעם במובן של עיגול. ואפילו באור לא שייך בחינת התלבשות. אלא אחר כמה צמצומים וכו'. עכשיו האור... כיוון שהאור הזה מהווה, כיוון שהאור הזה מחיה, כיוון שהאור הזה כמו הנשמה, אבל לא כמו הנשמה, כי הוא לא נתפס בגוף, אז האור הזה, גם הוא היה שורף אותי, אלא אם כן יביא הקדוש ברוך הוא עוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום.
שנאים.
וזה מה?
שנאים.
בדיוק, שנאים. מצוין. עכשיו השנאים האלה, המצמצמים האלה, הם מאפשרים לי... להיפגש עם ימלא כל אלמין. ועכשיו אני דוקטור לאן. ואם כן כל שכן שיובן שהחיות שכל העולמות עליונים ותחתוניים חיים ומתהווים ממנו יתברך, אינו עצמותו חס וחלילה, רק גילוי הערה לבד. ולכן הוא נקרא יתברך מחיה החיים, מחלקל חיים. ואיך שאלנו? אם הם חיים, אז מה שייך להחיות? אלא מה הכוונה בחיים? הוא מחיה חיים, הכוונה היא הוא מחיה את האור שיוכל להחיות. מחיה חיים זה לא מחיה אותי. מחיה החיים הוא מחיה את האור שלאור יש כוח מהווה. אני יכול להתבלבל ולחשוב שהאור זה הוא. אין, זה שנאים, זה צמצומים. אשר שם שמות, אשר שם שימות. כלומר, מה שהוא המקור שאני רואה, הוא שממה לגבי המקור שלפניו. והוא מחיה את החיים שיחיו את החיים שיחיו את החיים שיחיו את החיים.